ברוכים הבאים בשם השם לבית השם, בית המדרש ששכינה שורה בו, בית המדרש שלנו המיוחד, אשר הוא ממש 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 מול מקום ששכינה לא זזה ממנו. אבל חז"ל מגלים לנו שהיא ודאי נשארה שם על פי הסוד, אבל היא שוכנת באופן קבוע בבתי מדרשות. אז שכינה עמנו כאן, והישיבה היא בית השם. ברוכים הבאים לבני שיעור א' החדשים המצטרפים לבית השם, ברוכים הבאים לבני שנה א' אשר באו מעבר לים והניחו את משפחותיהם, לך לך, כדי לקיים, מבקש אתה לראות שכינה בעולם הזה, אומרים חז"ל, עסוק בתורה בארץ ישראל. וכמה הדבר הזה גדול, עוד יותר במקום הגדול והקדוש שלנו בישיבת הכותל, אל מול מקום המקדש. ברוכים הבאים לבני שיעור ד' החוזרים מן עבודת הצבא, וברוכים כל בני הישיבה, חדשים גם ישנים, כולנו 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 כאיש אחד, רמים, אברכים, תלמידים, עובדים, כל משפחת ישיבת הכותל אשר עניינה להעמיד תורה במקום הגדול והקדוש הזה. ברוך השם, זוכים אנו בחסדי השם, זה לא דבר מובן מאליו, להתחיל זמן אלול, בשעה שהעולם חי בספטמבר, אנחנו ברוך השם נמצאים כאן בבית המדרש, בישיבה, ומשתדים לחיות באלול, זמן גדול של קרבת השם. ונבאר מעט בעניין זה. כתוב בטור בתחילת הלכות ראש השנה שבראש חודש אלול עלה משה לקבל לוחות האחרונים, והעבירו שופר במחנה. משה עלה להר, והקדוש ברוך הוא מתעלה באותו שופר, נבאר את זה בהמשך. ולכן התקינו חז"ל שיהיו תוקעים בכל חודש אלול בשופר בכל יום, אבל לשון הטור זה, לכן התקינו חז"ל בכל חודש אלול לתקוע בשופר כדי להזהיר ישראל שיעשו תשובה, שנאמר, אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. ויש בני עדות המזרח, חלקים גדולים מבני הישיבה, חלקים גדולים בעם ישראל, שהתחילו מראש חודש אלול לבקש סליחות, 40 יום של בקשת סליחות. בתנא דבי אליהו מצאתי השנה חידוש עצום. בתנא דבי אליהו זה ספר של דברים שאליהו הנביא לימד את רב ענן, ושם מצאתי דבר נפלא. וב-40 יום האחרונים לשלושה פעמים שלה משה להר סיני, עלה משה להר סיני להביא את התורה, גזרו יום צום ותענית. 40 יום עם ישראל צם, וביום אחרון שבכולם, היינו ביום הכיפורים, שהוא סוף 40 יום, אומר התנא דבי אליהו, גזרו תענית ולנו בתעניתם, וזהו יום הכיפורים. זהו זמן אלול הראשון בעם ישראל. זמן אלול הראשון בעם ישראל, 40 יום שעם ישראל נמצא למרגלות הר סיני בתענית, בבוקר ואולי גם עוד פעם ביום תקעו בשופר, ועם ישראל נמצא בתענית 40 יום. וכתוב שם על התנא דבי אליהו, אחד הביאורים לספר הזה נקרא זיקוקין דנורה וביאורין דנשה, וכתוב שם וכן נוהגים עוד היום אנשי מעשה להתענות 40 יום רצופים. אני הכרתי יהודי אחד כזה בדור הזה, בוודאי יש עוד שגם היום ניתנים 40 יום. ואנחנו מכירים יהודים שמתענים 40 יום בתענית דיבור. אבל מה זה אומר לנו? אני לא יודע אם אנחנו צמים, יש מי שצם כאן 40 יום, או מי שנוהג תענית דיבור 40 יום. הימים הללו 40 ימי רצון הם. התנא דבי אליהו, הטור כתב, והקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר שנאמר עלה אלוהים בתרועה. בהבנה הפשוטה שלי, וכי יש שינוי בבורא עולם, מה זה הקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר? ייתכן שההסבר הוא הבחינה הזו בעם ישראל. עם ישראל התרומם לדרגה של ראיית אלוקות יותר גדולה. לא שינוי בקדוש ברוך הוא, אלא שינוי בנו בעם ישראל, ביכולת שלנו להתעלות יותר, להתרומם יותר, לחזות את האלוקים יותר ויותר. זוהי משמעות הדברים לעניות דעתי. ואף אנו ברוך השם שאנחנו זוכים להיות במקום הגדול והקדוש הטהור הזה, ישיבת הכותל. רק להבין, שנה 50 לישיבת הכותל, שנת היובל, 50 שנים של המשך תורה מסיני על ידי מעבירי השמועה, גדולי רבותינו שמעבירים לנו תורה מסיני. אנחנו ממשיכים 50 שנה של תורה בירושלים, בירושלים שבין החומות, כשהיא חזרה אלינו, ונשוב ליום הזה באופן מיוחד. הרי זה דבר נפלא, ויכולים אנחנו להיות במדרגה עליונה, במדרגה רוחנית גבוהה, כלפני הר סיני, כאלול הראשון, כזמן אלול הראשון שהיה בהר סיני. כל אחד כפי כוחו, אבל לרצות בסייעתא דשמיא, והקדוש ברוך הוא עוזר לאלה שרוצים, הבא ליתר מסיים בידו, באמת באמת יקוים בנו עלה אלוקים בתרועה. צריך להתפלל על הדבר הזה, זה לא כזה פשוט להתפלל על הדבר הזה, שנזכה לנצל את 40 הימים הגדולים הללו, זה כבר פחות מ-40, להתקרב לבורא עולם על ידי תורה, על ידי תפילה, על ידי דבקות בתלמידי חכמים, על ידי תיקון המידות, על ידי עבודת השם הגדולה שאנחנו רוצים לעבוד בימים האלה. אבל יש לנו עוד מעלה. אנחנו לא איזה יהודי במדבר שרוצה להגיע למדרגה. ברוך השם יש לנו ישיבה גדולה. ברוך השם יש פה כוח גדול של הכלל, שכולנו כאחד מקבלים עליהם עול מלכות שמיים. זה כוח הכלל, זה כוח עצום. שיש את אווירת האלול, את אותה אווירה מחשמלת, את אותה הרגשה של שאיפה שהיא מתרחבת והופכת להיות הרגשה כללית, של שאיפה של אלול, של שאיפה של כמה שיותר להתקרב לזמן אלול הראשון שהיה לפני הר סיני, לפני אותו יום הכיפורים הגדול, שמכוחה עם ישראל נהנה מן הסליחה לדורות עולם. כמה צריכים להיות מאושרים בדבר הזה? כמה צריכים מאושרים שאנחנו זוכים לדבר הגדול הזה, להתחבר לעולם התורה, להתחבר לזמן אלול עד הר סיני, בבית המדרש, כמו שאמרנו, ששכינה שורה בו. אשרינו ומה טוב חלקנו. כמה יראה, כמה אהבה, כמה שמחה אפשר לזכות לקבל בימים הגדולים הללו. אולי, כמו שאמרתי, אנחנו לא צמים 40 יום, ואולי אנחנו לא מתענים תענית דיבור 40 יום, אבל אפשר בוודאי להרגיש קרבת השם, בשום שהימים הללו כתוב בספרים הקדושים שמסוגלים, קל יותר למצוא את ריבונו של עולם בתוך עצמנו בימים הללו. זהו המשמעות של הימים הללו של חודש אלול, של מצא אישה מצא טובה יפק רצון מהשם. יש יותר יכולת להפיק רצון השם, יותר יכולת שריבונו של עולם בא אלינו. אם היו שואלים אותי מה המפתח לדבר הזה, הייתי אומר שהוא תמון הרבה ביכולת, בפועל, להתנתק מן החוץ, שאולי לא חי באלול, או אפילו חיים באלול במקום אחר, ולהיכנס לבית המדרש. כמה שיותר בית המדרש, כמה שפחות לצאת מן הכתלים העוטפים אותנו בשכינה במקום הנפלא הזה, כמה שיותר 40 יום רצופים של תורה, בלי תענית אולי, אבל 40 יום רצופים של תורה, זה מהבחינה הפיזית, הגופנית. אבל יש גם את הבחינה הרוחנית, שאני חושב שיהיה מפתח אולי אפילו יותר גדול מהבחינה הגופנית, הבחינה הרוחנית. דהיינו, להיכנס לבית המדרש ולא להיות מחוברים אל החוץ, לפחות כשאנחנו לומדים ומתפללים. איך זה? כולם יודעים, כי אנחנו בכל רגע נתון בדור שלנו מחוברים אל החוץ. לכן כמה טוב להשאיר את המכשיר שמחבר, נותן לנו את האפשרות להתחבר אל החוץ לכל מקום בעולם ברגע נתון. להשאיר את מכשיר הפלאפון מחוץ לבית המדרש, בחדר, בתאים שיש כאן, אבל להיכנס לבית המדרש נקיים. זו בעיניי הקטנות התענית של הר סיני בדורנו. אם הם היו צריכים לצום צום גופני, אנחנו צריכים להשתדל כמה שיותר להיות בתענית מן העניין הזה. ואני חושב אולי שזה יותר קשה לנו מאשר לא לאכול ולשתות. לא בסדרים, לא בתפילה, לא בשיעורים. וכמה שיותר כל אחד כפי זמנו להתנתק ולהתחבר לעולם של קודש. סור מרע ועשה טוב, להתנתק מן החוץ ולהיכנס לתוך הסוכה. מה יש בסוכה? שכינה. שכינה, סוכה עניינה הצל, והצל הוא צילה דממנותה. להיכנס למסכת סוכה, להיכנס לאותו ים של קדושה, ים של תורה, של עמל תורה, של שקיעות ברש"י ובתוספות ובראשונים ובגמרא ובאמונה ובלימוד על ענייני הימים הללו ולימוד ההלכות של הימים הללו. זוהי עבודת הימים הללו, זמן אלול, זמן תשובה והתקרבות לקדוש ברוך הוא. ומתוך כך נגיע בעזרת השם לימי ראש השנה וימי יום הכיפורים, שהם כל כך מרוממים בישיבה, כל כך מעל מציאות החיים הרגילה בחוץ. מי שטעם את הטעם של ראש השנה בישיבה, מי שטעם טעם של יום כיפור בישיבה, של תפילה בין הכתלים הללו, הוא יודע מה אנחנו מדברים. זה לנשום אוויר פסגות, זה להיות במקום גבוה רוחני עליון, באוויר טהור וקדוש, בשמחה עצומה, ברוממות עליונה. ובעזרת השם, כך אפשר למשוך מתוך זה שפע לכל ימות השנה. בעבודת הימים הללו, חשוב לומר, יש חשיבות רבה מאוד ללימוד מוסר. מה זה לימוד מוסר? לימוד הספר ולימוד עם עצמי, כל אחד ואחד, ללמוד את עצמי, ללמוד את עצמי, להתבונן אל תוך עצמי, שזו המשמעות של המילה אלול בשפה הארמית, התבוננות. זו המשמעות העמוקה של הימים הללו. אנחנו יודעים שהמפתח טמון גם בכלי שבו פותחים את השערים. ומהו הכלי שבו אנחנו פותחים את השערים? זהו הפה, זוהי הלשון. לשון הטוב להפוקי מלשון הרע. הפה, אל תראי תולעת יעקב, אומרים חז"ל, מה תולעת? זו אין כוחה אלא בפיה, אף ישראל אין כוחם אלא בפיהם. הפה הזה צריך להכשיר אותו, צריך להכשיר אותו להיות ראוי לתפילה לפני בורא עולם, להגיד השם מלך, לצעוק ביום הכיפורים השם הוא האלוקים. ולכן בישיבה לומדים שמירת הלשון, חפץ חיים, לפני תפילת מנחה. משתדל מאוד בלימוד הזה, כבר אמרנו וחזרנו ושילשנו שהרב צבי יהודה זצ"ל, כשהוא ייסד, קיים יותר נכון את הישיבה שהקים מרן הרב זצ"ל שנעסוק בו מיד, הוא דרש רק דבר אחד בסדר היום שעליו יעמדו. כל אחד צריך לצמוח עם השיעורים, בדרך שלו, עם הלימוד, אבל צריך להיות דבר מובנה בסדר היום, שהוא המפתח לקדושה הפרטית והכללית בעם ישראל. בנוסף ללימוד האמונה והיראה של הימים הללו, נשתדל בקיום סדר לימוד שמירת הלשון. ואני הקטן מציע ללמוד את החלק השני של שמירת הלשון. יש את החלק הראשון שהוא החפץ חיים, ההלכות, אבל ללמוד את המוסר, להטמיע את זה בראש שלנו, את החשיבות, את הערך הגדול של לשון הקודש, של שמירת הלשון בקדושתה, בחלק השני של שמירת הלשון. החפץ חיים, רבי ישראל הכהן מאיר מרדין, היה שליח השגחה עליונה. הוא לא נקרא בעיקרון בעל המשנה ברורה, למרות שבבוקר התחלנו ללמוד משנה ברורה. הוא נקרא חפץ חיים. הרי זה תימה, איך יכול להיות? אלפי שנים של תורה בישראל, איך לא התחבר עד לפני כמאה שנה חיבור שעוסק בהלכות רכילות ולשון הרע? עכשיו בעמוד היומי של החפץ חיים לומדים הלכות רכילות. איך לא התחבר דבר כזה? איך לא קם מישהו בגדולי ישראל שריכז את הנושא של שמירת הלשון והשאיר את זה לחתיכת גמרא בערכין ורמב״ם קצת וסמג פה ועוד ראשונים קצת פה ושם? עד שבא רבן של ישראל החפץ חיים, שליח ההשגחה העליונה לדור שלנו, דור הגאולה, והוא כותב וחוזר ומשלש שהגלות מתעכבת בגלל הדבר הזה. התבוננתי היום איזה משפט שלו, כמה הוא משמעתי לדור של רשתות החברתיות. כותב החפץ חיים בהקדמה, הוא מדבר לפני כמאה שנה את הדברים, והוא כותב כך, שהורגלו לדבר כפי שהזדמן שימצא בפיו, ולא להתבונן בו מתחילה. אין דבר זה נכנס בכלל איסור רכילות ולשון הרע. אומר העולם, הוא אומר על הדור שלו, יתרגל שמה שהוא חושב הוא אומר. הוא לא חושב, רגע, אולי זה לשון הרע? אולי זה רכילות? מה נאמר אנחנו בדור שלנו, שכל העולם מחובר ברשתות חברתיות, מיליונים, ואדם חשב על איזה דבר והוא כותב וזה עובר ברגע למאות אלפי אנשים, תלוי באיזה מעגלים הוא מחובר, ולא תמיד זה עם מחשבה. וכמה רע או לשון הרע יכול להיות בתוך הדברים הללו בלי מחשבה? אם הוא אומר הזה לפני 100 שנים שאדם יכל לדבר רק לזה שעומד לידו, מה ננה בטרי, מה נגיד אנחנו שיכולים ברגע אחד לשגר אמירה כתובה לכל כך הרבה אנשים? כל כך הרבה רע חלילה יכול להיות, וכמה קדושה יכול להיות, כמה קדושה אפשר לשלוח בכלים האלה. וכבר אמרנו, איזה לשון השתמש החפץ חיים? הוא דיבר ולא להתבונן מתחילה. ואמרנו, מה זה אלול? אלול זה התבוננות, זה מה שהחפץ חיים ביקש מאיתנו. התבוננות בדבר הזה ששמירת הלשון. וזה פשוט, פשוט, פשוט. לא ייתכן שאדם תהיה לו מודעות לדבר הזה אם הוא לא יעסוק תדיר בשמירת הלשון ובחפץ חיים. אם אדם לא יקבע לו לימוד בסוגיה הזאת, ויש סדר שמירת הלשון בכל יום, אין סיכוי שהוא יגיע למצב שהוא חושב על מה שהוא אומר או מה שהוא כותב. זוהי הדרך היחידה, אומר רבי ישראל מסלנט, לפתח מודעות לנושא, לעסוק בו בלימוד שלו בהלכות ובהגות. איש לרעהו יאמר חזק, לקבוע חברותו, לקבוע חבורות, רמים, אברכים, תלמידים, בשמירת הלשון. ובעזרת השם, נזכה מתוך כך לימים הנוראים, לבקש מבורא עולם בלשון, בלשון יותר תאורה, שימלוך עלינו, שיחוס עלינו, שייתן לנו שנה טובה לנו ולכל ישראל. היום הוא יום ג' אלול, יום הסתלקות מרן הרב זצ"ל, הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל. שמעתי ממורי ורבי הרב כץ, רב יעקב כץ, שאמר לו גדול הדור, רבו של מורנו הרב נבנצל, ייבדלו לשנים ארוכות רבותינו אלו, אמר לו הרב אוירבך, שהיה הולך תדיר אצל הרב בכל שבת בסעודה שלישית לשיחה המפורסמת, ואיני יודע מה עוד, הוא אמר לו כך, ראיתי הרבה גדולים, אבל מה שראיתי אצל הרב קוק לא ראיתי אצל שום גדול. הוא תמיד היה במוחין של גדלות, הוא אף פעם לא ירד במוחין וקטנות מתחת לעשרה טפחים. הרב זצ"ל, התבטא הרב נריה פעם, רב משה צבי נריה זצ"ל, הרב זצ"ל עומד בשער, בשער המחנה, ואומר, הבו גודל. כל המשנה של הרב קוק, כל המשנה של הרב זצ"ל, הוא ממשיך דרכו, בנו הרב צבי יהודה זצ"ל, היא אומרת גדלות, היא טובעת מאיתנו להיות יותר גדולים. הרב זצ"ל היה נשמה כללית. הרב אליהו התבטא פעם, הרב מרדכי אליהו זצ"ל, והתבטאו עליו אחר כך, יש בעולם, בדור, הרבה נשמות, והכל הוא נשמה אחת של כלל ישראל. כמו שיש איברים שהנשמה תלויה בהם, יש נשמות שהעולם תלוי בהם. הרב זצ"ל היה בחינת נשמה כללית. גאון ישראל ועוזו הרב חרל"פ התבטא עליו ביטוי מופלא. תשמעו איזה ביטוי. נעלם, הוא כתב מאמר שנקרא שיעור קומה, זה ביטוי קבלי לדבר גדול על הרב קוק, שיעור קומה. נעלם ונסתר מעין כמוהו, וגם גלוי ומפורסם מעין כמוהו. מי היה הרב קוק? נעלם ונסתר מעין כמוהו. הוא היה כל כך גדול שלא עמדו על גדלותו, כמה שעמדו על גדלותו עדיין לא היה אפשר להגיע לחקר גדלותו. ומאידך גלוי ומפורסם מעין כמוהו בכל מה שהעמיד הרב קוק בעם ישראל ובארץ ישראל. הוא כותב, סיוע לשמיים, ראשו היה בשמיים, ועם זה לקח חלק בראש בכל ענפי התחייה, אבל רגליו בקרקע, הוא היה שייך בכל יישוב הארץ, בכל פיסה, באתרוג שניתה ברמת השרון, בעוד השרון, בכל התפתחות של היישוב בארץ, שמח לכל נדבך בניין בארץ, מנשק אבניה ומחבא כל דשא בארץ ישראל. דבוק בהשם אלוקיו ומחבב כל אחד מישראל. אהבת ישראל עצומה. איך נהג הרב קוק באותם שהיו מקטרגים עליו? באיזו אהבה נהג הרב קוק לאותם שביזו אותו? ענק בשמיים, אבל רגליו בארץ, במציאות של עם ישראל השב לארץ ישראל, בעם ישראל הנבנה בארץ ישראל. כבר סיפרנו כאן פעם שהרב אלישיב, גדול, זצ"ל, גדול הדור, אני מראה היום כמה שמות בהתייחסות לרב זצ"ל. הרב אלישיב, כשהוא היה אומר הרב, הוא התכוון לרב קוק זצ"ל. ולא רק זאת, אלא שהוא היה נעמד מלוא קומתו. אני לא יודע מי מתלמידיו עושה את הדבר הזה. לשם השם, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הרב אלישיב, שאני פגשתי אותו כמה פעמים, זה יהודי שלא ראיתי מעולם דבר כזה, שחצי שנייה יש לה משמעות אצל היהודי הזה. הייתה לה משמעות אצל היהודי הזה. והוא היה קם מלוא קומתו לשם השם הרב קוק. רגלו בקרקע כמו שאמרנו וראשו בשמיים, ומתוך כך הקים את הרבנות הראשית לישראל. ראה יעד גדול בעניין הזה של תורה אחת בארץ ישראל, הנהגה תורנית אחת, שאנחנו יודעים כמה בדור שלנו הדבר הזה מורכב, כל הסוגיות המורכבות שנאבקים עליהם. זה יכל היה להיות הרבה הרבה יותר מתוקן אילו הרבנות הראשית היה לה את הכוח כמו שהרב קוק רצה. ולכן אנחנו מחבבים את הרבנות הראשית מאוד. מחובר בכל פרט ליישוב הארץ, בחומר וברוח. אבל מה הנקודה? לצקת את רוח השם, את רוח הגדלות האלוקית, לתוך הבניין של עם ישראל. תורתו, תורת הגאולה. לאחר הגאון מווילנה, היו גדולי ישראל שהלכו בדרך, הרב קליש, הרב אלקלעי ועוד, אבל אחר הגר"א שייסד את הציונות המעשית בעלותו לארץ, ושלחו את תלמידיו לעלות לארץ, וכתב את הספר כל התור, ששמעתי הגדרה מפי אחד מגדולי הדור שהיה חי ברובע, הרב זילברמן, שהגדיר שזה שולחן ערוך של הגאולה, הרב זצ"ל הגיע וחי בדור ממש 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 לפני קום המדינה, והביא את הדברים האלה אל המציאות, אל המציאות התורנית, שאחרי זה התפתחה לכל המציאות התורנית שאנחנו חיים בה היום, עם ראיית קודש כפי שהוא חינך אותנו. כל מפעל הציונות הדתית התורנית, הלא הוא מכוחו הוא, כולנו תלמידיו. גם אם אנחנו לומדים פחות או לומדים יותר את הרב קוק, בדרך החיים שכל אחד הגיע לישיבת הכותל, פירוש הוא דבר שהוא הכריז הכרזה, אני תלמיד של הרב קוק. למה הוא לא הלך לפונוביץ? מה, פחות טוב שם מבחינת לימוד התורה? ודאי שלא, ואולי אפילו יותר. אבל לבוא ללמוד בישיבת הכותל או בישיבה אחרת, מישיבות ההסדר, הישיבות הולכות בדרכו שמרן הרב זצ"ל, זו בעצם הצהרת כוונות שאומרת, אנחנו הולכים בדרך שלו. זוהי דרכנו. ולכן, אנחנו נותנים משמעות ליום הזה, היום הזה של ג' אלול, ולכן אנחנו עולים אחרי הצהריים בעזרת השם, לציון שלו בהר הזיתים, עם אלפי בני ישיבות שמגיעים ביום הזה, אלפי בני ישיבות ששייכים אל הדרך שלו, שהתחילה במיעוט תלמידים. אבל יש משהו אלוקי גם ביום הזה, נוסף. בדקות הללו מתקיים מסע הלוויה בדרך לירושלים לפי הלוחות המתוכננים של אחד מיוחד בדור הזה, הרב שר ישוב הכהן. יש בצמרמות כשאני אומר את זה, אני שמעתי אותו בבית המדרש הזה מדבר על הרב זצ"ל, איזה גודל הוא נסח בי כששמעתי אותו. הרב שר ישוב הכהן, רבה של חיפה, שלחם בעיר העתיקה ונפצע בעיר העתיקה, לא בכדי ראש הממשלה נסע להספיד אותו. לא כל אחד הוא נוסע להספיד אותו, כל רב עיר. והרב שר ישוב הכהן היה בנו של הנזיר רבי דוד כהן, רב הנזיר. והנזיר, איש האלוקים הזה המופלא, אשר פותח את אורות הקודש בדרך שבה הוא מצא לו רב, והוא הביא, ערך, סידר את התורה הגדולה הזו, שפנימיות התורה בשפה של הדור, בספר, בספרים של אורות הקודש, הביא אותם הרב הנזיר לעולם. מורנו ורבנו הרב הדרי שליטה, דיבר בשעה האחרונה בישיבת מרכז הרב ביום הזה, וכמה פעמים שמענו ממנו איך הוא מתאר את הלימוד שלו. אני רק זכיתי להסתכל בספריו של הנזיר בביתו, לעין בספרים שלו, בקווים שלו, בעירות שלו. אבל יש יהודים שלמדו את התורה שלו, הרב הדר השליטה למד ממנו, שהוא היה אחד הצינורות הגדולים לגלות את תורתו הגדולה והענקית של מרן הרב זצ"ל. והנה בנו מסתלק בין 89 שנים. אבל ריבונו של עולם חיכה ליום הזה של ג' אלול, שממש ממש ממש, איני יודע אם ניפגש יחד עם מסע הלוויה, יכול בהחלט להיות, יגיעו קהל גדול ליד מקום מנוחת הרב זצ"ל והנזיר, באותה חלקת הנביאים, באותה חלקה קדושה של גדולי האומה. ואני חושב שזה דבר משמעותי מאוד, וראיתי נכון להזכיר את זה. ואני רוצה לסיים בשני קטעים קצרים שנותנים לנו דרך. הרב קוק, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ראה בדמיונו, בכתבים שלו, רק ברוח אלוקים הוא יכל לראות עשרות אלפים שעוסקים בדרך שלו. אבל הוא ראה בעיניו חזון של הקמת ישיבה. זה נראה דבר כזה פשוט, היום כל אחד הולך ומקים ישיבה. ישיבה בדרך המיוחדת שבה הוא ראה. ממש מספר מילים אני רוצה לקרוא. איך הוא התבטא בעניין הזה? כותב באיגרת ק"י, באיגרות ראיה. מגמתי היא לקבוע ישיבה ממולאה בתורה ודעה, הלכות דעות ברמב״ם זה הלכות מידות, לא רק תלמידי חכמים שיודעים ספר, אלא תלמידי חכמים של מידות טובות, של ישרות, של טהרה, מגמתי לקבוע, אני רוצה לייסד ישיבה ממולה בתורה, שעוסקים במסכת סוכה ובשאר מסכתות ובארבעת חלקי השולחן ערוך ובכל חלקי התורה. ממולה בתורה ודעה ברגש? הרגשת ריבונו של עולם. הרב זצ"ל, רואה אותו הרב חרל"פ בוקר אחד שהוא היה חולה בבית ההחלמה לקראת הסתלקותו מן העולם, הוא רואה אותו לפני התפילה מדבר עם בעל האכסניה על צמחים, על הפרחים שם בגינה של בית החלמה, בית ההבראה הזה, לפני התפילה. הוא תמה, הוא ניגש אליו אחרי התפילה ושואל אותו, רק ללמוד, למה הרב לפני התפילה הלך לדבר על גידול צמחים? אומר לו הרב זצ"ל, הרגשתי שאני נשרף באהבת השם. איפה יש דבר כזה? הרגשתי שאני נשרף באהבת השם, נשמתי יוצאת, הייתי חייב לרדת לעולם הזה. וואי, בכלל לא בהשגה שלי להגיד את זה בקושי. נשרף באהבת השם. אבל לא רק זה, ממולה בתורה, בדעה, ברגש, הוא תחיית האומה. תחיית האומה בארץ ישראל זה חלק מהתורה שלנו. ברוח השם מלא שיקיף אותה וישכללה. להכניס את רוח השם לתחיית האומה, זו המשימה שלנו. וזו המשמעות העיקרית של ישיבות ההסדר כמפעל ישיבות ההסדר. להכניס את רוח השם בכל המציאות החיים של עם ישראל. וזה מחייב בניית תלמידי חכמים. אתם, אנחנו, פותחים שנה חדשה. בעזרת השם, שנה של צמיחה, שנה של עלייה, שנה של התגדלות בתורה ובמידות יקרות וישרות. עם דעת עליונה. ולכן הוא מסיים, וגם אני מסיים עם זה. בישיבה הזאת, אנחנו רוצים שזה יהיה בישיבה שלנו גם כן, יהיה שם שמיים, שם התורה, שם ישראל וארץ ישראל מתקדש על ידם בעולם. תעמוד זכותו לכל בית ישראל, ותרבה ותגדל אדרים אדרים אותה תורה גואלת, אותה תורה של דור הגאולה. הלוואי ונזכה בקרוב להופעת משיח צדקנו. אבל אם לא, היושבים כאן מופקדים על המשך העברת התורה הגדולה הזו בדור הגדול הזה, בדור הגאולה. דור שחוצב דרכים לירושלים, דור שחוצב רכבות לירושלים, דור שבונה עוד ישיבה ועוד ישיבה. כל היושבים כאן הם חלק שנושאים על גבם את האחריות הזו של מסירת התורה בדרך הזו לדורות הבאים. בעזרת השם זכותו תעמוד לכל בית ישראל, נעמוד בתפילה על ציונו אחרי הצהריים, לבקש שיעיר לנו, שריבונו של עולם יעיר לנו מתורתו הגדולה ללכת בה, ומכוחה להעיר לעצמנו ולהעיר לכל בית ישראל.